נסיים רק את הפסקה שאנחנו עסוקים בה, ואז זה נראה אם זה מחובר באיזושהי נקודה גם לעניין הזה של תשעה באב. כן, חשבתי שיש גם איזשהו קשר לתשעה באב. אז אנחנו עסוקים בנשמות האלה מעולם התוהו, שהסברנו שהם בוחרים, בחרו בארץ, ואינם מארסים, והעולם מתשטש על ידם והם עמו. אבל, אומר הרב, תמצית האומץ שיש ברצונם היא הנקודה של הקודש. זאת אומרת, זה מה שאמרנו, שהרב התחיל, שכל הנשמות מעולם התוהו, הנקודה הראשונית היא הנקודה של הציורים, של המפגש שלהם עם הסדר היפה והטוב, עם מציאות חיים אדירה יותר, עם מציאות חיים מוצקה יותר, שהיא זו שגורמת להם שכשהם נפגשים עם המציאות חיים של כפי שהיא מופיעה בעולם שלנו, הם לא מפויסים איתה. זו הנקודה הראשונית. הנקודה הראשונית הזאת קורא להרב נקודה של אומץ שיש ברצונם, זה האומץ של הקודש, ההגדרה של הקודש. כן, הנקודה של הקודש, הקודש זה השאיפה לחיות חיים עצמיים, ולא לחיות חיים שהם בלבוש שלו, לא לחיות חיים, בוודאי לא לחיות חיים במסכות, אלא שכל החיים כולם הם יהיו ביטוי לאיזה שהם חיים עצמיים. הקודש הוא התביעה לחיות חיים עצמיים, וזה מה שמביא את הנשמות מעולם התוהו להיות אמיצים. במה הם אמיצים? הם אמיצים בזה שהם חושפים את כל התופעות שיש בעולם, שהם מזהים שהם לא תופעות שיונקות מעצמיות החיים, אלא זה תופעות שהם מסכים, שזה לבושים, ולכן הם מנפצות את כל המסכים, הם שוברות את כל המסכים. זה האומץ שיש ברצונם, היא הנקודה של הקודש. בפועל הם, כיוון שהם רואים שיש כל כך הרבה מסכות בעולם, כל כך הרבה לבושים בעולם, אז הם נהפכים להיות הם בוחרים ברע, כמו שאמרנו, רוב הנשמות האלה, חוץ מהנשמות העליונות שהם יוצאות בגבורה גדולה גם לבנות את העולם. כן. אבל בנקודה הבסיסית שלהם, תמצית האומץ שיש להם, זה הנקודה של הקודש. אומר הרב, למעשה, הנקודה הזאת של הנשמות שמעולם התוהו, שהיא נקודה של הקודש, מי יכול בסופו של דבר להשתמש בה? שכשהיא נספגת אל הנשמות המשוערות במהלכן, כלומר, שכשידעו הנשמות שכן יודעות לעשות שיעורים להופעת הנשמה שלהם, שזה הנשמות מעולם התיקון, שכשהיא נספגת אל הנשמות המשוערות במהלכן, היא נותנת להם את עוז החיים. כלומר, הנשמות שמעולם התיקון, הן צריכות לקבל את המידה הזאת להיות עזים, להיות עזות לא של חוצפה, אלא עזות של חיים. עזות של חיים זה אומר תביעה פנימית כזאת, תביעה של לעשות את כל הדברים מתוך המקור העצמי שלהם, ואז הנשמות מעולם התיקון יודעות שכך וכך צריך להתנהג, כך וכך צריך לנהוג, שצריך להוביל את כל העולם למסגרת מסוימת, לשיעורים מסוימים, ללבושים מסוימים. אבל הנשמות בעולם התיקון, הבעיה שלהם שהם עלולים לחיות חיים שהם לא נוגעים כל הזמן בנקודה העצמית של החיים. ואת הנקודה הזאת הם צריכים לקחת מהנשמות של עולם התוהו, וזה מה שאומר הרבי, נותנת להם את עוז החיים. אומר הרב, כל התופעה הזאת שיש גם נשמות מעולם התוהו בעולם, וגם נשמות מעולם התיקון, זו תופעה שהיא קיימת. אבל היא במיוחד קיימת, אומר הרב, לקראת הופעת הגאולה. ביותר הן מתגלות באיזה אחרית ימים, בתקופה שלפני הרת העולם, קודם להוויה יצירתית חדשה ונפלאה, בתחום שעל התרחבות הגבולים, בטרם לדעת החוק שממה על החוקים, אז יהיה ריבוי של הנשמות מעולם התור. זאת אומרת, כמו שבבריאת העולם אנחנו אומרים, העולם נברא בצורה כזאת שקודם כל, לפני ברוח אלוקים מרחפת על פני המים, לפני שנולד אורו של משיח, לפני ויאמר אלוקים יהי אור, היה צריך לברוא, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. כן, החושך חייב להקדים לאור. השבר, השבירה של הכלים וניצוץ הכלים חייב להיות קודם להופעת האור בכלים. אז זה הסדר תמיד, שלפני הלידה צריך את הניתוץ של הכלים המסורבים, של הדברים שהם לא מתוקנים, ואז כשיש היעדר אפשר לבנות את ההוויה החדשה שנולדת. כן, הרעיון הזה מורחב מאוד במערל, בספר נצח ישראל, כשהוא מדבר על על הרעיון הזה של ההיעדר שהוא קודם להוויה. אומר הרב, זה בעצם המשמעות של נשמות של עולם התוהו, שאין נשמות שבאות לנפץ את ההוויות החסרות, את הלבושים שאין בהם עוז חיים, ורק הם אלה שיכולים לגרום לכך שיצמח, שתצמח הוויה חדשה. ולכן באחרית הימים, לפני שעומד להיוולד בעולם הוויה חדשה, הימים שלפני הארת העולם, הרב אומר כאן איזו הגדרה מופלאה, בטרם לדעת חוק שממה על החוקים, כן, יהיה כביכול, כל הופעת התורה עד הגאולה, זה הופעת החוקים והדברים שהם באים בגבולות כדי להופיע את האור האלוקי. והגאולה היא באה ותוסיף איזשהו חוק אחד שהוא חוק עליון, שהוא יהיה השורש לכל החוקים המשוערים, לכל החוקים המוגבלים. אז זה התיאור של תורת הגאולה, שזה מזכיר את מה שלמדנו בפסקה הקודמת, על המפגש הזה שבין, כן, תורת משה רבנו, שיש בה את המפגש בין האור המאוד כללי, שהוא אור הנבואה, לבין אור החוכמה, שהוא האור שהוא מתפרט מאוד מאוד, אז אותו דבר גם כאן. הרב אומר, התורה שהיא עומדת להיוולד בזמן הגאולה, היא תורה שיהיה חוק שממעל החוקים. ואז, בעיתותי הגאולה, כלומר, בערב שלפני הגאולה, כן, בזמנים של הגאולה, מתגברת החוצפה. אז אנחנו מדברים על הזות. יש חוצפה, כן, הזות פנים של חוצפה יזגי. ויש את הזות של החיים. אז אומר הרב, בזמן הגאולה תתגלה, כן, יהיה ריבוי של חוצפה. הריבוי של החוצפה הזה זה דבר שיהיה כוח שמסעיר את העולם, שהורס את העולם, ששובר את כל המוסכמות, שכופר בכל הדברים שהם מקובלים, ושר מתחולל, הולך וזועף, פרצים אחר פרצים יפרצו, זאת אומרת, דברים שדורות על גבי דורות שמרו אותם, יבואו בדור הגאולה האנשים מעולם התוהו ויפרצו פרצה. ואחרי לא יסתפקו בפרצה אחת, יפרצו עוד פרצה. פרצים אחר פרצים יפרוצו. חוצפה, מחוצפה תגדל. כן, אנחנו פעם דיברנו על הדבר הזה, שגם העניין הזה של הכפירה, זה מהלך כזה שהוא הולך וגודל. הכפירה היא הולכת וגודלת. אז פעם אמרנו את זה, שיש בגדול שלושה שלבים מרכזיים לכפירה. יש בהתחלה את הכפירה בתורה, אחרי כן יש את הכפירה באומה, ובסוף יגיעו אפילו לכפירה באנושיות. זה שלושה שלבים של כפירה, שהרב אומר את זה, חוצפה לחוצפה יגדל. כל פעם ישברו עוד איזושהי מוסכמה, עוד איזשהו דבר בסיסי, ילכו וישברו אותו. וממה זה נובע? מעין קורת רוח בכל האוצר הטוב של האור המוגבל והמצומצם, שהאומה הלכה וזה היה המזון של האומה בכל ימי הגלות. כן, אבל לקראת הלידה המחודשת, כיוון שהאוצר הטוב שהוא גנוז, הוא מוגבל ומצומצם, מפני שאינו ממלא את כל המשאלות כולם, איזה משאלות? מה עיקר המשאלה? כמו שהסברנו, עיקר המשאלה של כוח העזות, מפני שאיננו מסלק את כל המסכות מעל כל פני הלוט, שאיננו מגלה את כל הרזים ואיננו מסביע את כל המאוויים. כלומר, הדבר המרכזי שיש בכוח של הנשמות של התור, שזה מה שאמרנו, שזה מה שהסביר הרב, שזה התמצית של העומס של נקודת הקודש, מה זה? זה לזהות את כל החיים שהם לא חיים עצמיים, שהם לא חיים מקוריים, והם חיים במסכות, וזה החוצפה הזאת, תבוא ותשבור את הדברים האלה. בועטות הן בחלק הטוב, בגרעיני העושר המובילים אל המנוחה בשלוות העולמים, המוביל אל אדני עד, לרוממות נצחי נצחים. כן, אז הרב מתאר את זה. הן בועטות ברעיונות שהן נוגעות להופעת הטוב באופן הפרטי יותר. הן בועטות אפילו באידאות שמדברות על עושר של, שיביא את, את כל העולם לאיזושהי שלווה ומנוחה והרגשה של שלמות. הן אפילו בועטות באידאות שמדברות על איזשהו אור עתידי, שמוביל אותנו לעולמי עולמים, לנצח נצחים. בועטות וזועפות, משברות ומחלות, יורדות לראות בשדות זרים. אז למה הן יורדות לראות בשדות זרים? הן יורדות לראות בשדות זרים לא בגלל שהשדות זרים שם מוצאות את העושר שלהם, לא בגלל שבשדות זרים הן שם חושבות שאין שם מסכות, כן? אלא ש... כל ההצדקה להיות סגולה מכל העמים, רק אם אתה באמת בחיים שלך מבטא חיים מקוריים, רק אם אתה בחיים שלך באמת מגלה אמת אלוקית. אם אתה בחיים שלך לא מגלה חיים מקוריים, אז אין הצדקה לכל ההרגשה הזאת שיש איזה משהו מיוחד. הן לא מאמינות שיש איזושהי סגולה מיוחדת בעם ישראל, שיש איזשהו טוב מיוחד, שיש איזשהו ערך במגבלות, שיש איזשהו ערך בייחודיות או כל הדברים האלה, ולכן את כל הדבר הזה הן הולכות ושוברות, ולכן הן רואות בשדות זרים, משפיקות בילדי נכר, מחללות גרעון כל צבי, ואין נחת. כלומר, הן לא, כל צבי, כוונת צבי זה חפץ, כן, צבי לכל הארצות חפץ, הם כל דבר, כל איזשהו רצון שיש לו כל ערך, שאנחנו מחשיבים אותו כערך מיוחד, כדבר ערכי, הן מחללות אותו. הן אומרות, הוא לא, אין פה ערך, זה חולין, זה שקר, זה מסכה, זה לא דבר עצמי. נכון. אתה מגיע לשיעור השלישי בפסקה. מה אפשר לעשות? מחנה בני עקיבא גנב לך את הפסקה הזאת. אבל למדנו איך הנשמות של האדם הטוב, הן מגיעות לאיזושהי נקודת בחירה שמאוד קשה להם לבחור ביצר הטוב, והן נמשכות לייאוש חרון ולרשע זדון שפלות וכיעור. זה אתמול היה הסברה. כן, למה הן נמשכות לצד הרע הזה? כלומר, אתה צודק, זה בסופו של דבר זה בחירה בהרס. כלומר, הן בוחרות בצד הזה של להרוס כל חלקה טובה. כן, זה מה שאתמול דיברנו על זה. מראות הן את הנשמות הלהטות האלה את כוחן. כלומר, יש להן כישרון גדול, והן זה, ששום סייג והגבלה, הן יודעות בלצנות שלהם, בעזות שלהם, שום דבר, כל דבר שאנחנו רגילים להסתייג ממנו, הן שוברות. כל הגבלה, שום סייג והגבלה לא יוכל לעצור בעדן. זה מה שכתוב אחרי כן במשנה, במסכת סוטה. אין תוכחה. מה זה אין תוכחה? זה נשמות כאלה שבמהות שלהם לא תוכל להוכיח אותם. אין תוכחה. ואז מה העולם מגיב כשהם רואים תופעות כאלה? והחלשים שבעולם הבנוי, כלומר האנשים שכן עוד נשארים ומאמינים ורוצים לאחוז בעולם הבנוי, בעלי השיעור והנימוס מתבעלים ניסתם. מי יגור לנו אש אוכלה? מי יגור לנו מוקדי עולם? הם מלאים בפחד, הם מלאים בהרגשה כזאת שהעולם עומד להתמוטט. אבל באמת, אומר הרב, זה שחזל כבר מראש צפו את הדבר הזה, זה שחזל מראש אמרו שזה מה שעומד להיות, אז באמת האנשים, באמת לא היה פחד. רק חטאים בעלי נפשות חלושות, וחנפים הם פוחדים ורעדה אחזתם. כלומר, רק אנשים שבאמת הם חיים במסכה, שבאמת אין להם חיים מקוריים, שבאמת הם, זה מה שהוא מדגיש פה, חלפים, בעלי נפשות חלושות, מה זה בעלי נפשות חלושות? שהם לא, בעלי נפשות שהם לא עצמיים, אלא הם הם חיים בצורה כזאת שהם רואים מישהו אחר והם עושים כמו מישהו אחר, כלומר שאין להם מקוריות בחיים, שהם חלשים והם עושים מה שאחרים עושים. זה בעלי נפש, זה החטאים בעלי הנפשות החלושות. חנפים זה עוד יותר, זה כאלה שהם בכלל אין להם עצמיות והם עושים את הכל רק כדי להיראות טוב, הם פוחדים ורעדה אחזתם. אבל גיבורי כוח יודעים שגילוי כוח זה הוא אחד מהחזיונות הבאים לצורך שכחולו של העולם, לצורך אימוץ כוחותיה של האומה, האדם והעולם. כן, אלא, ומהו האימוץ של הכוח? כמו שאמרנו, לקנות את התכונה הזאת, לעשות כל דבר מתוך עוז החיים, כן? היא נותנת להם את עוז החיים, ככה הרב הגדיר למעלה. אלא שבהתחלה מתגלה הכוח בצורת התור, ולבסוף יילקח מידי רשעים וינתן בידי צדיקים, גיבורים כאריות, שיגלו את אמיתת התיקון והבניין, בעוז רוח של שכל צלול ואמיץ, ובאימוץ נפש של הרגשה והתגלות מעשית קבורה וברורה. הסופות הללו יחוללו גשמי נדבה, וערפלי החושך האלו יהיו מכשירי אורים גדולים, ומאופן ומחושך עיני עברים תראינה. איזה, רק אדם גדול כמו מרן הרב יכול לכתוב כזו פסקה גדולה ונפלאה. טוב, אז זה הפסקה הזאת של נשמות מעולם התוהו. אז אנחנו הספקנו לבקשתכם ללמוד שלוש תורות ממרן הרב. התורה הראשונה דיברה על הצורה הנכונה, איך להופיע את הצמאון לקהל חי, את הדבקות האלוקית, שהדבקות האלוקית בעולם היא מופיעה בצורה כזאת שהקדוש ברוך הוא הלביש את האור האלוקי וירד אלינו בגבולות, ירד אלינו, וככה אנחנו נפגשים עם האור האלוקי. זה תחילת זה השלבות הראשונות במפגשה עם האור האלוקי, ומזה, מכוח הדבר הזה, אנחנו זוכים לפעמים להיפגש עם האור שהוא מעבר למגבלות של העולם הזה, ובמדרגה עוד יותר עליונה, כן, זה היה סוף הפסקה הראשונה, משהו בצורה יותר תדירית, איך כל המפגש עם האלוקות המתגלה, היא משמחת את הבן אדם, מעשירה אותו, כן, והיא כל הזמן נותנת לבן אדם הרגשה של שפע וברכה גדולה. בפסקה השנייה הרב המשיך את הרעיון הזה ואמר שבעצם האור האלוקי יש לו שתי התגלויות בעולם שלנו. יש לו את ההתגלות בצורה הפרטית, יש לו את ההתגלות בצורה הכללית. כשההתגלות בצורה הכללית יכולה לפעול איזושהי פעולה, וזה היה הכוח של הנבואה, אבל היה לה מגבלה. כן, הנבואה לא יכלה בסופו של דבר לתקן את העולם, והאור האלוקי בסופו של דבר התגלה בצורה כזאת שהוא התחיל מהנשמה המיוחדת של משה רבנו, שבה היה את התורה בצורה השלמה. אבל מיד האור של משה רבנו לא שייך אלינו, כי הוא מדרגה מאוד מאוד עליונה, ונהיה פיצול בין הנבואה לבין החוכמה. בהתחלה באופן טבעי יותר נמשכים לצד של הנבואה של משה רבנו, אבל אחרי שנמשכנו לצד של הנבואה של משה רבנו וראינו שזה לא נותן את הפתרון ואת היכולת להילחם את המלחמה עם הרע ולתקן את העולם, אז נאחזנו בכוח החוכמה שיש לנו עם משה רבנו. אולם ורק קיבלנו השראה מכוח הנבואה שהייתה לפני החוכמה, אבל ברצף הדורות הלך כוח הנבואה ונבלע 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 עד שלגמרי הוא נעלם, ואז אנחנו ואז הגענו לאיזושהי נקודה כזאת שכבר אי אפשר לסבול את החוכמה, וזה מה שמביא בסופו של דבר איזושהי תקופת מעבר כזאת שאנשים בועטים בחכמי תורה שבעל פה, חוכמת סופרים תשרח, עד שבסופו של דבר שוב תחזור המדרגה הזאת של תורה שהיא מאחדת בין החוכמה לנבואה, שהיא תבוא על ידי התורה הגדולה הזאת שמשה רבנו הוריש לנו, שהיא תופיע שוב באומה הישראלית, ותופיע לא בצורה כזאת שאחרי כן נצטרך לאחוז או בזה או בזה, אלא היא תופיע בצורה כזאת שבסופו של דבר לכל אחד ואחד מהאומה הישראלית יהיה שייכות גם לנבואה וגם לחוכמה. זה היה התורה השנייה. והתורה השלישית של הרב זה הבירור העמוק הזה שהרב מסביר, שבעצם בהופעת האור האלוקי, אז ודאי שהופעת האור האלוקי מבחינת ההופעה שלו, אז הוא נועד כדי להופיע תיקון בעולם, כדי לגאול את העולם, אבל הדרך לגאול את העולם היא בנויה בצורה כזאת שקודם כל צריך את השלב של התוהו, ואחרי כן רק מגיעים לעולם של התיקון, וכמו שבבריאת העולם זה היה בנוי בצורה כזאת, אז ככה גם בהופעת הנשמות והאנושות והאור האלוקי, זה גם בנוי בצורה כזאת שיש תמיד איזשהו סדר כזה, שיש נשמות שהן מביאות את העניין הזה של התוהו, ורק מכוח זה שיש קצת נשמות כאלה, גם יש, כן, יש את העולם, נשמות מעולם התיקון, זה כפי שהסברנו את הדברים האלה. טוב, איך הדברים, האם הדברים האלה קשורים קצת לתשעה באב? אני אגיד לכם, נקרא איזה משהו יפה, שרבים מדברים על השאלה הזאת, כבר הראשונים וגם האחרונים, ונקרא איזה פרי צדיק אחד. אני קורא את הפרי צדיק לא בגלל שזה התורה הכי שלמה לגבי הנושא הזה, אבל כיוון שהוא מזכיר את העניין של התור, ויאמר אלוקים יהי אור, אז אני קורא את הפרי צדיק הזה. הדברים האלה הם מתייחסים, נקרא, הנה שבת זה אני קורא מתוך ספר פרי צדיק, פרשת דברים עוד י' ג', הנה שבת זה נקרא שבת חזון, על שם פתיחת ההפטרה לשבת זה. ויש להבין, בישלמה שבת נחמו, נקרא על שם פתיחת ההפטרה, שהוא לשון נחמה, ובו מתחיל שבת נחמתה. כן, שבת נחמו, כל אחד ששומע, אני עומד להיות שבת נחמו, עומד להיות שבת, שהיא מדברת, מבררת את הכוח הטוב שיש לעם ישראל. אבל כאן, בעיקר ההפטרה הוא התוכחה, אז למה קוראים לשבת הזאת? שבת חזון? ואז יש כאלה שהסבירו שהשבתות האלה, שבת, שלושת השבתות דפורנותה, הם שבתות, כלומר, הנחת היסוד היא כזאת, שכל החטא של האומה הישראלית וכל החטא של כל אדם ואדם, זה נובע מזה שהאדם לא כל כך מכיר בחטא, לא כל כך מחשיב את החטא כחטא. והחטא מגיע אליו, הוא לא מרגיש את הרעל שיש בחטא. כן, אחד השמות של יצר הרע, יש ליצר הרע שבעה שמות, וכל שם כנראה זה מבטא איזשהו כוח אחר של יצר הרע, אולי כוח יותר אלים, והשם האחרון של יצר הרע, צפוני. מה זה צפוני? זה הכוח של הרע להיות צפון, שהוא לא מגלה את עצמו, כי אם הרע היה מגלה את זה שהוא רע, כן, יש לרע תוכנית, תחבולות, איך להתחפש ולהיפגש איתנו בתחפושת. ואחד מהדרכים המרכזיים של התשובה שלנו, זה שאתה מזהה את הרע. וזה שלושה מדרגות בשלושת השבתות האלה. השבת הראשונה היא מתחילה בדברי ירמיהו. אתה קודם כל מדבר על זה שיש רע. כשאתה מדבר על זה שיש רע, אתה עוד לא ממש חזק מרגיש את הרע הזה, אבל אתה כבר מדבר על זה שיש רע, אתה מתחיל להיזהר. אחרי כן, שימעו, זה הפרשה, זה ההפטרה השנייה, שאתה כבר לא רק מדבר על זה שיש רע, אלא גם אתה קשוב לדבר הזה. השבת השלישית, שבת חזון, זה כבר האדם רואה את הרע. ברגע שהאדם רואה את הרע, זה התיקון הכי גדול. כלומר, איך אנחנו רואים את הרע? כשאתה רואה את התוצאות של הרע, כשאתה רואה שהרע גרם לסילוק שכינה ולחורבן בית המקדש, אז זה גורם, מעורר אותך לראות את הרע, כן? אבל מה הוא מסביר פה? בואו נראה מה הוא מסביר. אך העניין הוא על פי מה שנאמר, גם נביאים לא מצאו חזון מהשם. איתם במדרש, גם נביאים, אלו נביאי האמת. לא מצאו חזון מהשם. והנה, לא יודע מה, נראה אם אחרי כן הוא יסביר את זה. והנה הרדמה, אני עכשיו, והנה הרדמה הקשה על מה שאמרו, כן, הוא מביא את הגמרא במסכת יומא. כתוב בגמרא במסכת יומא, שם אחרי שהגמרא מדברת, האם היה קרובים בימי בית שני, לא היה קרובים בימי בית שני, בסופו של דבר הגמרא אומרת, באיזושהי דרך שהיה קרובים, בשעה שנכנסו אומות העולם להיכל, ראו את הקרובים שמעורים זה בזה. ככה כתוב בגמרא במסכת יומא נ"ד עמוד ב'. ואז הם נכנסו ואמרו, מה? אנחנו רואים שגם עם ישראל, הוא עשה לנו מצג שווא. הוא הראה, הוא כאילו כל הזמן הטיף לעולם נגד עבודה זרה, הוא הטיף לעולם נגד גילוי עריות, ומה בסופו של דבר יש להם שם בתוך קודש הקודשים? יש להם גם עבודה זרה, שזה הקרובים, זה היה מבחינתם נראה כעבודה זרה. גם יש שם, גם גילו עריות, כן, וזה, על זה אומר הפסוק, כל מכבדיה יזלו בין המצנים, כלומר, הם זלזלו, ככה הם זלזלו בעם ישראל. בכל אופן, הראשונים שואלים שאלה, שלכאורה בגמרא במסכת בבא בתרא כתוב שהקרובים בזמן שאין עושים רצונו של מקום אז פניהם היו לבית, ורק בזמן שהם עושים רצונו של מקום פניהם משל אחיו. ומה כתוב? כתוב שבזמן החורבן הקרובים היו מעורים, הם פגשו את הקרובים ולא רק שפניהם היו משל אחיו, הם היו במדרגה של החיבוק הכי גדול, הם היו מעורים כחיבת זכר ונקבה. איך יכול להיות? זמן החורבן, לכאורה זה הזמן שהכי צריך להיות הזמן שאין עושים רצונו של מקום. איך יכול להיות שהטיטוס נכנס לבית קודשי הקודשים, ודווקא בזמן החורבן הוא רואה את הקרובים שהם מעורים כחיבת זכר ונקבה? אז על השאלה הזאת כבר הרבי גשאל ורבנו חננאל וראשונים ואחרונים דיברו על זה, ובואו נראה מה הוא אומר על זה. אך העניין הוא, דעית בירושלמי ובמדרש, שבתשעה באב תכף אחר החורבן נולד משיח. ועל זה יש מקור במדרש הזה. רבי אלעזר מביא על זה מקור מהפסוקים בישעיה שכתוב, והלבנון באדיר ייפול, ומיד אחר כך כתוב, ויצא חוטר מגזע ישי. אז מה יהיה הטענה שלו? הטענה שלו תהיה שזה שהם הקרובים היו מעורים כחיבת זרה ונקבה, מתי נולד משיח? המשיח לא נולד אחרי שנחרב בית המקדש, אלא בשעת החורבן נולד המשיח. אז מה הביטוי לזה שבשעת החורבן נולד המשיח? זה שהם היו מעורים כחיבת זכר ונקבה. כלומר, העיקרון הזה שזמן החורבן נולד בו משיח, איך זה בא לידי ביטוי? זה בא לידי ביטוי בזה שהם היו מעורים כחיבת זכר ונקבה. אבל איך יכול להיות הדבר הזה שאתה, זמן החורבן, הוא כביכול הסיבה לדת משיח. אז זה הוא מביא את מה שאנחנו למדנו. וכן היה בתחילת בריאתו של עולם. דכתיב הארץ הייתה תוהו ובוהו, שנדרש על ארבע מלכויות. ומה אחרי כן כתוב מיד? ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, שזה רוחו של משיח על פני המים, כן? בזכות התשובה שנמשל למים, שנאמר שהבחיק המים ליבך. אז אני עכשיו הולך לא במהלך שלו. כלומר, עוד מעט אני אגיד את המהלך שלו, מה שהוא אומר בזכות התשובה. אז אני חשבתי, כשקראתי את התורה הזאת, אמרתי, וואו, זה ממש דברי מרן הרב. כלומר, אפשר להסביר את העניין, על פי מה שלמדנו עכשיו עם העניין הזה של הנשמות מעולם התוהו ונשמות מעולם התיקון. כלומר, ודאי שהנשמה של המשיח היא נשמה מעולם התיקון. כן, העניין של המשיח זה להופיע את התיקון הגדול בעולם. כן. אבל כמו שהסביר הרב, שכדי להופיע את הנשמתו של משיח, חייבים להופיע קודם כל את נשמות מעולם התוהו. כלומר, אי אפשר להופיע את המשיח בלי נשמות מעולם התוהו. מה הפירוש להופיע נשמות מעולם התוהו? לשבור מסכות, לשבור איזשהו דבר שהוא לא עצמי, שהוא לא מקורי, שהוא לא חי בצורה המקורית שלו. וזה המשמעות של חורבן בית המקדש. מה זה חורבן בית המקדש? חורבן בית המקדש זה שבירת הכלים. למה זה שבירת הכלים? כי חורבן בית המקדש זה מקום שכל הזמן היה שם הזרמה של אור אלוקי ישיר. כן, האור האלוקי הישיר מוזרם שם. ואם אתה קצת מתחיל לזייף, אז הכלי נשבר, כי הכלי לא מתאים לאור האלוקי. וזה הדבר היחיד שיכול לאפשר את ביאת המשיח. כלומר, באמת השבר הזה של החורבן הוא זה שמוליד את המשיח. למה? במובן של מה שלמדנו בפסקה הזאת. כן, זה מה שלמדנו בפסקה. שהיכולת להיוולד מחדש, להצמיח משהו חדש, בזה שאתה שובר את המסכות. המקדש נהפך להיות מסכה. היית חייב לשבור אותו, היית חייב להחריב אותו. ואז נולד משיח. וזה הציור של מה שאנחנו אומרים. שנכנס טיטוס, שובר את כל המסגרת הזאת של המקדש, אבל את הנקודה הפנימית שנולדת כתוצאה מהשבירה הזאת, את זה אין לו שום סיכוי לשבור, להפך. את זה הוא מצמיח. דווקא על ידי טיטוס, כן? טיטוס בסופו של דבר, הוא מצליח להיות זה שמכוח המעשה שהוא עושה, נולד משיח. וזה מה שהוא, הם נכנסו יבנים, נכנסו הגויים להיכל, הם רואים כחיפת זכר ונקבה. זה, זה, זה מה שאני רואה, זה בהקשר למה שלמדנו היום, הנשמות מעולם התוהו. המהלך של, של רב צדוק הוא שונה. כן, הוא אומר את זה בצורה כזאת. וכן היה כאן, שקודם שלחרב הבית היו באמת אין עושים רצונו של מקום. שלא עלה על דעתם שיחרב. זה קשור למה שאנחנו מסבירים. אבל אך כשראו שנכנסו אויבים להלחב, להיכל, ברגע שהם ראו שנכנסו גויים להיכל, תכף יראו כל ישראל תשובה. מיד קלטו, כל הזמן היה להם, הם לא ראו את החטא. זה מה שאנחנו אומרים, מה זה שבת חזון? היכולת לראות את החטא. מתי הם הצליחו לראות את החטא? ברגע שהטיטוס נכנס לבית קודשי הקודשים, אז הם הבינו מה המעשים שלהם גרמו. ואז הם ירדו לעומק החטא שלהם. ואז ממילא באותה שנייה הם יראו תשובה, ואז חזרו הקרובים ונהיו כחיבת זכר ונקבה. אבל זה כמו שבחטא המרגלים. זה שעושים תשובה לרגע, זה עוד לא אומר שאתה יכול כבר לבנות מיד את בית המקדש. את, כן, אך נגזרה, גזרה. ומה הוא אומר? רק שכבר נגזרה, גזרה. וכמו שכחה מרמיהו, למה לא עשו תשובה שלא נגזרה, גזרה, שאז לא היה נחרב. אבל בכל אופן, מהירות תשובה הזה, מזה נולד המשיח. וכן איתה במדרש רבה, טובה היה מגילות קינות מכל מם שנה, אני לא יודע מה המשך המדרש. והיינו, הפורענויות שבה נטלו ישראל, גרמו לתשובה, באמת אז קיבלו ועשו תשובה, לכן כשנכנסו אומות העולם, מצאו את הקרובים, מעורים זה בזה. וכן נולד באמת אז רוחו של משיח. פלא פלאים זה ההסבר הזה, אה? טוב, לא משנה, זה קשור למה שהסברנו על הנשמות של עולם התוהו, ואחרי כן הנשמות של עולם התיקון, שבעצם את אותו מבנה היה בזמן שנחרב בית המקדש, שנזכה ש... שימנה בית המקדש, ונזכה למצוא את הנשמה של משיח שנמצאת בתוכנו, שהיא תבוא ותגלנו במהרה בימינו אמן.